אנחנו נלמד את החלק הראשון של פרק פי ט' בתהילים. מסתכלים על הכותרת המודפסת בסידורים שלנו על התהילים, אז בכותרת על פרק פי ט' כתוב שהתוכן של המזמור, זה המזמור נאמרה על מלכות בית דוד. ככה כתוב בכותרת שפרק פי ט' זה תפילה על מלכות בית דוד, והמשורר מכונן על תקופה שמלכות בית דוד היה בה איזשהו הפסקה, ועל זה הוא מדבר. זה ככה כתוב בכותרת. כשמסתכלים בפרשנים על הפרק, אז באמת ברש"י, אנחנו רואים שמההתחלה בכל האורך הוא מדגיש באמת את הבקשה פה על מלכות בית דוד. כשנגיע לחציו השני של המזמור, אז זה ממש בצורה מאוד מאוד גלויה, המזמור מדבר על מלכות בית דוד, הוא מזכיר את זה גם בחלק הראשון של המזמור. בחלק מהפסוקים יש מפרשים שמחברים את זה באופן אחר טיפה, על כל פנים זו בקשה שכל יהודי מבקש מתי שכבר יתגלה מחדש מלכות בית דוד, באופן שבעזרת השם יבוא מלך המשיח. פסוק א', משכיל לאיתן האזרחי. המזמור הקודם פי ח' היה כתוב שם שזה היה להימן האזרחי, פה כתוב איתן האזרחי. הימן ואיתן הם היו בעצם אחים, הם היו מהמשוררים, והם כולם באים מבני יהודה בן זרח, כתוב שם, כמו המזמור הקודם. יש, למרות שברמזים, במדרשים, יש, הגמרא למשל אומרת שהמזמור הזה דווקא מתייחס לאברהם אבינו. אברהם אבינו, אחד הכינויים שלו היה איתן, והאזרחי זה, הוא העיר בעולם. אברהם אבינו, יש פסוק שאומר מי העיר ממזרח, אז יש שם אומרים שזה הולך על אברהם אבינו. נוסיף כבר גם ביור קצת יותר פנימי וחסידי על הפסוק הזה. אדמו"ר הזקן מסביר שהמילה איתן יש לה משמעות שמרמזת על עצם הנשמה של יהודי, היא נקראת איתן. השם בתניא אני קורא לזה חלק אלוקה ממעל ממש, זה עצם הנשמה, זה נקרא איתן. פירוש המילה איתן, איתן זה דבר שהוא תקיף, חזק, איתן. איתן זה גם כן דבר קשה, ואיתן זה גם כן דבר עתיק. יש פסוקים שמוכיחים את שלושת הפירושים הללו. זה מתייחס לעצם הנשמה של יהודי. עצם הנשמה של יהודי זה כוח עוצמתי מאוד, שמתגלה כשיהודי מוסר את הנפש לגמרי. ועצם הנשמה של יהודי זה לא דבר שהתחדש אצל מישהו ברגע מסוים. זה, כמו שאומר, עתיק. זה המהות של הנשמה מאז ומתמיד. היא חלק אלוקה ממעל, והיא קיבלה עוצמה מאוד מאוד חזקה. אז אומרים שכאשר האיתן נהיה אזרחי, כשהאיתן זורח אצל היהודי, כשהוא מתגלה אצל היהודי, אז זה משכיל, זה מתחיל מי? משכיל זה הכוח המקור לחוכמת האדם. משכיל. אז מי הבחינה של משכיל עד לכל הכוחות של הנפש, כולם מוארים עם העוצמה שהאיתן מושכת אותם. אז זה משכיל לאיתן האזרחי מרמז על יהודי שעצם הנשמה שלו ממש מתגלה ופעילה ומורגשת בכל הפרטים. עכשיו ניגש לתוכן המזמור עצמו, פסוק ב'. חסדי אדוני עולם אשירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. דהיינו אני לעולם ישיר את החסד שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו, ואני בכל הדורות אני יודיע ויפרסם שאתה הקדוש ברוך הוא שומר את ההבטחות שלך. הדברים שאתה אומר הם דברים אמיתיים. אמונתך, זאת אומרת, אתה נאמן על מה שאתה אומר. פסוק ג', כי אמרתי, עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. לפי איך שרש"י מסביר, אמרנו קודם שרש"י מיד מציין שזו תפילה על מלכות דוד, אז הוא אומר, אמרתי, זאת אומרת, אני ציפיתי, אני קיוויתי, עולם חסד ייבנה. ציפיתי שכיסא דוד, הוא ייבנה באופן כזה שהוא יהיה בחסד לעולם, שלא יהיה אף פעם שום הפסקה במלכותו של דוד המלך, ותכין אמונתך בהם. אנחנו הרי מאמינים שההבטחה שאתה נתת, נתן הנביא קיבל הבטחה והעביר את זה לדוד המלך, הוא אמר לו, קראתי ברית לבחירי, כמו שהוא יזכיר את זה בפסוק הבא, אז הוא אומר, אמונתך, אני קיוויתי שהיא תהיה תכין בהם, שתמיד יראו בגלוי את ההבטחה הזו שלך. לפי איך שמפרשים אחרים אומרים, כמו מצודות, זו אמירה כללית, אמרתי עולם חסד ייבנה, אמרתי שהחסד האלוקי בכלל יהיה בגלוי באופן תמידי, ותמיד אנשים יוכלו לזהות את אמונתך, את האמונה בדברי השם, שהם יהיו גלויים באופן תמידי. הביטוי הזה של אמרתי עולם חסד יבנה, מביאים בחסידות הרבה פעמים להדגיש שהעולם, שזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה חסד יבנה. חסד יבנה, הכוונה היא שבתחילה לא היה, כמו שהפסוק אומר, לא היו בני אדם יהודים שהעבודה שלהם תעורר את הרצון האלוקי לברוא עולם. תחילת בריאת העולם זה בא מרצון אלוקי, מה שנקרא חסד מצידו, התערות הדלילה, בלי שמישהו עורר. זה היה עולם חסד יבנה, זה בא מלמעלה. אבל הפסוק אומר, כי אמרתי עולם חסד יבנה. עכשיו, בהמשך הבריאה, זה כבר תלוי בעבודת האדם. אם יש אמרתי, אמרתי זה עבודת הנברא, אם הנברא אומר, מתפלל, לומד, עושה את המצוות, אז עולם חסד יבנה, אז החסד ימשיך הלאה. היום זה כבר תלוי יותר במעשים שלנו. פסוק ד', קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. זה אותו חסד שאליו הוא מצפה, כמו שאמרנו קודם, שרש"י מזכיר שאתה אמרת דרך נתן הנביא, ואנחנו מקווים שהאמירה הזאת תהיה באופן גלוי, שהקדוש ברוך הוא קראת ברית לבחירי, בחירי זה דוד המלך, הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, וכביכול הקדוש ברוך הוא קראת ברית, שמלכות דוד תהיה מלכות נצחית, נשבעתי לדוד עבדי, זה כמו שבועה, שהמלכות שלו תהיה לנצח על עם ישראל. פסוק A, עד עולם אכין זרעך, ובניתי לדור ודור כיסך סלע. דהיינו שזרו של דוד המלך, יהיו תמיד ראויים, מוכנים, למלוך, למלא את מקומו של דוד אביהם, והמלכות של דוד המלך, הוא אומר, זה יהיה באופן של לדור ודור, זה יימשך מדור לדור, כיסחה, כיסא דוד יימשך לדור ודור סלע, לנצח, ואם חלילה גם בזמן הגלות יש איזה שהיא הפסקה ולא רואים את זה, אבל בוודאי ובוודאי שזה יחזור חזרה, ויראו בגלות מלכות דוד, שתבוא ותתגלה מחדש. פסוק ו', ויודו שמיים פילחה אדוני, אף אמונתך בקהל קדושים. רש"י אומר, אם היית שומר את הבטחתך באופן ממשי וגלוי, שלא היה בזה שום הפסק, אפילו השמיים היו מודים לך על הפלאים שאתה עשית. ובקהל קדושים, ובני ישראל, אם כולם יספרו את אמונתך, כולם יספרו עד כמה נאמנים דבריך. לפי מפרשים אחרים, זו אמירה כללית, שאומרים שהשמיים תמיד הם מודים על הפלאים האלוקיים. זאת אומרת, אדם אומר, כשאני רואה את החסדים האלוקיים בעולם, אני מודה על החסדים של הקדוש ברוך הוא. אני מסתכל על השמיים, אני פשוט רואה איך הגלגלים עובדים, והשמש והירח פועלים באופן קבוע וכל הזמן. זה מספר את פילחה השם, זה עצמו מספר את הפלא האלוקי העצום כל הזמן, בעצם ההסתכלות בגרמי השמיים. פסוק ז', כי מי בשחק יערוך לאדוני, ידמה לאדוני בבני אלים. זאת אומרת, אותו רעיון בביטויים שונים, דהיינו בשחקים אפילו, אין מי שדומה לכוח האלוקי. אפילו עובדי אלילים שעובדים את השמיים ואת הירח, גם הם מודים שהקדוש ברוך הוא מעל כולם ואין מישהו שהוא בכלל בערך אליו. אפילו בבני אלים, בני אלים זה צבא מעלה, כאילו הבנים של החזקים, צבא מעלה, אין מי שידמה להשם מבני אלים. פסוק ח', אל נערץ בסוד קדושים רבה, ונורא על כל סביביו. הקדוש ברוך הוא חזק, נערץ בלשון חוזק, הוא אמיץ, חזק, גם כשיש סוד קדושים, סוד זה קבוצה, התאספות, גם כשיש התאספות של קדושים רבה, התאספות של המון המון מלאכים, הבורא הוא חזק מעל כולם, הוא נערץ. או אפשר להגיד שהרבה מתייחס לא לקדושים, הרבה קדושים, אלא הרבה מתייחס לנערץ. הוא נערץ בצורה מאוד מאוד עוצמתית, אפילו בקהל קדושים. ונורא על כל סביביו, הקדוש ברוך הוא מטיל עירה, על כל סביביו, כל סביביו, כל המלאכים שסובבים אותו, כולם יש להם עירה גדולה מהקדוש ברוך הוא, העירה שלו היא מקיפה את כל המציאות ואת כל העולם כולו. פסוק ט', אדוני אלוהי צבאות, מי חמוך חסין יא, ואמונתך סביבותיך. אתה הקדוש ברוך הוא הרי אלוקי הצבאות, אתה אלוקים של כל ה... מה שהוא קרא להם קודם בני אילים, כל החזקים האלה. מי כמוך חסין, אין כמוך חזק, אתה הרי הכי חזק, ואמונתך סביבתך. דהיינו, כמו שהרד"ק מסביר, כל המלאכים שנמצאים סביבך, הם מעידים על האמונה שאתה קיים. זאת אומרת, הם, עצם קיומם מעיד על כך שאתה נאמן ואתה נמצא ואתה קיים, הם מעידים על כך, המלאכים שסובבים אותך. יש אמרה חסידית שאומרת על המילים האלה, ואמונתך סביבותיך. עם אמונה אפשר להגיע הכי הכי גבוה ולהיות ממש סביב הקדוש ברוך הוא. כוח האמונה הוא כוח מאוד מאוד חזק. זה כמובן אמרה, לא הפשט של הפסוק. פסוק י' אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשבחם. קודם בפסוקים הוא דיבר על חוזקו של הבורק כלפי העליונים. הוא אמר, סוד קדושים, המלאכים, בני אלים, למעלה. עכשיו הוא מתחיל לדבר על הגדלות האלוקית גם מול הנבראים החזקים שנמצאים למטה. דהיינו, הוא מתחיל מהים. הים, גאות הים ועוצמה של הים. יש מצב שהמים הם גויים ועולים מאוד מאוד גבוה, הם יכולים לשטוף את כל הארץ. והקדוש ברוך הוא מושל בגאות הים. דהיינו, הוא עוצר את זרימת הים שהוא לא יזרום בארץ, הוא לא יטביע את כל העולם. מצד שני זה גם מרמז על קריאת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא מושל בגאות הים, ומגיע הזמן שהוא רוצה שעם ישראל יעבור דרך הים, אז הוא מושל בגאות הים, והוא פותח אותו, הוא קרא אותו למען זה שעם ישראל יוכלו לעבור. בסוג עליו, כשהגלים מגיעים לצית שלהם, מתנסים לגובה רב, אתה תשבחם. תשבחם, בלשון התורה, זה לא המילה המדוברת אצלנו מלשון לשבח, בלשון התורה תשבחם פירושו, תשפילם, אתה תוריד אותם. יש כמה פסוקים, בפרק ממי היה לנו, משביח שעון מים. יש גם במשלי שכתוב פסוק על כסיל, כתוב, כל רוחו יוציא כסיל, וחכם באחור ישבחנה. דהיינו הכסיל, כשהוא רוצה להגיד את דבריו, הוא מוציא את כל רוחו, מוציא את כל האנרגיות שלו, והחכם באחור, דהיינו באיזה מילה קטנה ישבחנה, הוא ישפיל את כל ה... שטויות שהכסיל אומר. אז רואים בתנך, המילה לשבח הוא לפעמים מלשון להשפיל. אז זהו מה שהוא אומר כאן, בסוג עליו, שהגלים יגיעו לסי, אתה תשבחם, אתה תשפיל אותם, אתה מושל בהם, אתה תוריד אותם. זוג יד א', מתאר את המצב של קריאת ים סוף, כמו שהוא פסוק י', לפי אחד הפירושים, מושל בגאות הים, זה הולך על קריאת ים סוף, הוא אומר בפסוק י' א', אתה דיקית כחלל רהב. בזרוע עוזך פיזרת אויביך. רב, כבר למדנו בפרק קודם, שרב זה מצרים, אחד הכינויים למצרים זה רב. אתה שברת, דיקית, זה אומר שברת. אתה שברת את מצרים כמו חלל, שזה הולך על, שהמצרים טבעו בים. קדוש ברוך הוא פשוט משל במצרים, והוא שבר אותם כמו חללים. עכשיו, מה זה בזרוע עוזך פיזרת אויביך? אז יש המפרשים, שזה כבר מתייחס לכניסת ישראל לארץ ישראל, היו כאן מלכי כנען, והקדוש ברוך הוא פיזר את האויבים, פיזר את המלכים של כנען, כדי שעם ישראל יוכלו להיכנס לארץ. אבל יש המפרשים שאומרים שזה מתייחס לקריאת ים סוף עדיין. כי כשאדם טובע בים, ממחד כל כך הרבה טבעו בים, בסופו של דבר הים פולט את האדם שטובע בים, אבל זה לא מיידית, זה לוקח זמן. פה הרי כתוב שמיד אחרי שהמצרים טבעו בים, הפסוק אומר, שעם ישראל ראה את מצרים מת על שפת הים, מיד הם ראו. דהיינו בזרוע עוזך, בכוח שלך, פיזרת אויביך, הוצאת את האויבים שטבעו בים, ומיד פיזרת אותם על שפת הים, כדי שעם ישראל יוכלו לראות את הנס הגדול שהמצרים טבעו בים. פסוק י' ב', לך שמיים, אף לך ארץ, תבל ומלואה אתה יסדתם. השמיים שלך, ואלה שמתבוננים במהלכים של הנבראים שנמצאים בארץ, גם הם מובילים את האדם להכרה שיש להם בעל הבית, יש מה שמוביל אותם. תהיינו, גם השמיים וגם הארץ מגלים שיש מי שמנהיג אותם, בעל הבית. תבל ומלואה, תבל ומלואה, זאת אומרת העולם, ומלואה, וכל מי שממלא את העולם. מי ממלא את העולם? הנבראים שממלאים את העולם. יש את הבהמות ועופות, להבדיל בני אדם, הם ממלאים את העולם. אז אתה יסדתם, אתה נתת להם יסוד להתקיים. שהמפרשים אומרים שהקדוש ברוך הוא יסד במקומות של יישוב, הוא יסד גם את היכולת לחיות. הוא יצר שם נערות ואילנות ופירות וירקות, כדי שאנשי היישוב יוכלו לחיות במקומות שאין אנשים מיושבים, אין גם את כל היכולת, וכי אין צורך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, גם את חלקי העולם המיושבים, וגם את חלקי העולם הלא מיושבים. זה נכלל פה בפסוק ארץ, ארץ הכוונה היא בכלל העולם, ותבל ומלואה זה החלק של העולם שמלא עם היישוב של העולם, וכולם רואים שאתה יסד את ה... שאתה מנהל את הכל, והיינו שאיפה שמסתכלים, רואים את ההנהגה האלוקית באופן תמידי וחזק בכל מקום ומקום. בעזרת השם,